המחדל השלישי, האם תוקנו הכשלים בבניין הכוח והכנתו למלחמה מיום הכיפורים ועד היום? עופר שלח, מתוך בין הכתבים, גיליון 40, יובל למלחמת יום הכיפורים. מבוא, מאות רבות של ספרים נכתבו בישראל על מלחמת יום הכיפורים. רבים מהם עוסקים בקרבות עצמם, בין אם בתיעוד וניתוח של המהלכים האופרטיביים וההחלטות הפיקודיות, ובין אם בסיפוריהם האישיים של הלוחמים ומפקדי השדה. אלה שמתמקדים בתקופה שקדמה למלחמה עוסקים ברובם בשני מחדלים. המחדל המדיני לנוכח האפשרות למנוע את המלחמה שעליו מתקיים ויכוח ער עד עצם היום הזה, והמחדל במודיעין ובקבלת ההחלטות שהביא לכך שלמרות כמות גדולה של מידע איסופי שהצביע על פתיחת המלחמה, כולל אזהרות של מלך ירדן ושל המקור היומיניטי, הטוב ביותר שהיה לישראל מעולם, עדיין נדחה גיוס המילואים לרגע האחרון, וצהל הגיע לפתיחת המערכה במוכנות מינימלית. עיסוק קטן בהרבה התקיים עד היום בסוגיה חשובה לא פחות להבנת אירועי המלחמה, ואשר רלוונטית הרבה יותר לזמננו. כיצד נבנה הכוח הצבאי בשנים שלפני המלחמה, והאם היה כאן רק מחדל בגיוס ובהפעלה, או שצהל פשוט לא היה מוכן למלחמה בהיקף שכזה, גם אם הייתה מתקבלת ההתראה והיה מתבצע גיוס מילואים? והאם יש בכשלים של אז מאפיינים המצביעים על ליקויים קבועים בתחום זה, הבאים לידי ביטוי גם בשנים שלאחר המלחמה, ואולי עד עצם היום הזה? מלחמת ששת הימים הייתה אמורה לחייב בחינה מעמיקה בכל הדרגים של תפיסת הביטחון של ישראל, תפיסת ההפעלה של צהל ונגזרותיהן בתחום בניין הכוח והפעלתו. ששת הימים הרחיבה את שטחה של ישראל פי ארבעה, הרחיקה את היישובים מאות קילומטרים מן החזית, בחזית הדרום, ויצרה לישראל הראשונה, בגבול הלחימה עם האויב העיקרי שלה, עומק אופרטיבי הנשען על מכשול בדמות תעלת סואץ. ואולם, כל אלה לא יצרו שינוי של ממש בהנחות היסוד שנקבעו בימי דוד בן גוריון ובמציאות אחרת לגמרי. בראש ובראשונה הדברים נגעו לשני יסודות משלימים של תפיסת ההפעלה. קו הגבול הוא קו העצירה במקרה של התקפת אויב, מה שהוציא מכלל חשבון את קרב ההגנה, ולכן על צהל להעביר מהר ככל האפשר את המלחמה לשטח האויב ולהכריע אותה שם, רצוי על ידי מכת מנה או מכה מקדימה, ואחר כך באמצעות כוחות מסתערים. מבחינה של מקורות היסטוריים עולה שהפיקוד העליון של הצבא לא היה עיוור לשינוי זה בתנאי היסוד. בישיבת המטכ"ל ביוני 1968 אמר הרמטכ"ל חיים בר-לב כי אם תהיה מלחמה אני רואה אותה באופן עקרוני כמלחמה יזומה בידי הערבים להוציא מקרה אחד והוא מקרה הידרדרות בגזרה הירדנית. כנגד יוזמה ערבית אנחנו צריכים להיערך קודם כל הערכות מגננתית עם אפשרות מעבר להתקפה ברגע שהכוח הערבי נשבר. הרמטכ"ל לימים מרדכי גור כתב כי לנוכח הגבולות הבטוחים שלאחר מלחמת ששת הימים השתנתה התפיסה, תפיסת הביטחון. ישראל לא הייתה עוד כה קטנה והייתה מסוגלת לעמוד במתקפה. לפיכך לא הייתה הצדקה מדינית למלחמת מנע והוחלט להתכונן לקרב הגנה לפחות בשלב הראשון למלחמה. העברת המלחמה לשטח האויב תוכל להיעשות רק בשלב השני. בדברי המפקדים, בדיונים על התוכניות הרב שנתיות, עולה כי גם הניחו שהמלחמה תיפתח בהפתעה. בר-לב, למשל, אמר כי אם תהיה מלחמה כוללת, תהיה מלחמה ביוזמתם. אני רואה מעט מאוד סיכויים וסבירות שאנחנו נהיה היוזמים. הלוואי, ורק במהלך האווירי נוכל להקדים אותם בחמש דקות. גם בזה אינני בטוח. הם גם הניחו שאין לסמוך על יכולתו של חיל האוויר לסייע לכוחות היבשה. כלומר, בסך הכל, תרחיש יום הכיפורים לא היה שונה ממה שחזו מפקדי הצבא. למרות שתובנות אלה היו למורת רוחם של כמה מהאלופים שראו בהן סטייה מרוחו של צהל, אלטרנטיבה פחות הירואית, כינה אותה אלוף אריאל שרון, הן התקבלה על דעת המטכ"ל והיו בסיס לתוכניות הרב שנתיות בשנים שלפני יום הכיפורים, מכבי וגושן. ואולם ההנחיות לפריסת הכוח לבניינו ולהפעלתו נותרו דומות לימים שלפני ששת הימים. בראש ובראשונה הדבר בא לידי ביטוי בהקמת קו המעוזים על שפת התעלה, בניגוד לכל היגיון צבאי, שהרי היה ברור שנכון יותר לשלוט על המכשול הקרקעי של התעלה מאשר לשבת עליו בפועל. ובתפיסת התעלה כקו העצירה שאין לתת למצרים לחצות אותו כמעט בכל מחיר, במקום כמכשול שיש לשלוט עליו באש ולהשתמש בו כדי להשמיד את הכוח הצולח. בהיעדר דיון תפיסתי מפוקח, נקראות המסקנות של דיוני המתה כמעט כדבר והיפוכו. בחזית המצרית הוקמו 33 מעוזים שיהודם הוא לשמור על חיי החיילים אשר נצטבו להגן על קו המים. ואולם איש לא דיבר בדיון זה מה יקרה עם המעוזים במלחמה. צהל לא ראה בקו המעוזים שלאחר מכן כונה קו בר לב, קו הגנה קשיח, אלא קו לביטחון שוטף, לתצפיות ולמניעת חציית התעלה על ידי כוחות מצריים קטנים לפעילות נגד כוחות צהל לאורך התעלה. למרות האמור לאל, צהל לא קבע קווי עצירה וקווי הגנה, בעיקר בסיני. לא בוצעו כל הכנות בשטח סיני. גם התרגילים שנערכו בנושא הגנת סיני התייחסו לעניין בצורה שטחית ורופפת, כנראה מתוך אמונה שהמצרים לא יצליחו לחצות. בפועל הפך קו המרוזים לקו העצירה שאין להניח לאויב לחצות אותו כמעט בכל מחיר. אלוף הרצל שפיר, שהיה ראש אקה במלחמת יום הכיפורים, כתב לימים כי אין ספק שהמתכנן התכוון שהתעלה תהיה קו העצירה. זהו משגה חמור ביותר בתכנון קרב הגנה. למעשה מדובר בכישלון צפוי, תורתי ומעשי, בתוך שעות, עם צליחת התעלה על ידי המצרים מיד בתחילת הלחימה. לתפיסה שגויה זו היו תוצאות מרות ועקובות מדם בימי הראשונים של מלחמת יום הכיפורים. הנחיה זו לעצור את האויב על התעלה נשארה בעינה, על אף שקרוב למחצית מן המעוזים, 14 מתוך 30, דוללו בחודשים שלפני המלחמה, לאחר כוננות כחול לבן באפריל 1973, ועל אף שרבים, כולל אלוף הפיקוד הקודם שרון, חשבו שהמעוזים אינם יכולים לעצור צליחה מצרית או לעמוד מולה, ולכן רצוי שאנשיהם ייסוגו לפני פתיחת אש מצרית. זאת עקב התופעה הידועה של אינרציה, שלפיה צהל מתקשה לסגת מקו שאליו הגיע, על אף שההיגיון הצבאי מחייב זאת. אותה אינרציה מחשבתית באה לידי ביטוי גם בדגש על עליונות אווירית כמעט בכל מחיר, אף על פי שתפיסה של עומק הייתה מאפשרת פגיעה בכוחות מצריים מחוץ לטווח האפקטיבי של סוללות טילי הנונמם ובחתירה להעברת המלחמה לשטח האויב, בניגוד מוחלט למצב האמיתי בשטח, שבא לידי ביטוי במתקפת הנגד של אוגדת אדן בשמונה באוקטובר, והביאה את ישראל אל סף הסכמה להפסקת אש בתנאי תבוסה כעבור 4 ימים. אלוף דורון אלמוג, שכתב עבודה על הפקת הלקחים ממלחמת ששת הימים, סיכם זאת במילים: גם אילו צהל היה מקבל ערב יום הכיפורים התראה מספקת, הוא היה נלחם כפי שנלחם בפועל, כלומר מוותר על הסיכוי לנצל את היתרונות הגלומים בניהול מגננה סדורה ומנסה להעביר את המלחמה לשטח האויב מוקדם ככל האפשר. בניין הכוח, גידול כמותי משמעותי ללא שינוי בתפיסה. צהל גדל משמעותית במספרים ובפלטפורמות בשנים שבין המלחמות, ובמיוחד בשלוש השנים שלפני מלחמת יום הכיפורים, מ-1970 ל-1973, מספר החטיבות הוגדל מ-23 ל-29, ומספר החטיבות השריון כמעט הוכפל מ-7 ל-13. מספר הטנקים עלה מ-1593 במרץ 1970 ל-2009 ב-1973. כאשר כל התוספת היא של טנקים אמריקנים מתקדמים מסוג מגח, פטון ושוט ושוט, צנטון. מספר מטוסי הקרב יותר מאוכפל מ-154 במרץ 1968, רובם מטוסים צרפתיים ישנים יחסית, ל-357 במרץ 1973, רובם מטוסים אמריקנים מדגם סקיוק ופנטום. ואולם, לגידול כמותי מרשים זה, לא נלווה שום עדכון של התפיסה שהיה מחויב המציאות, הן בשל ההשתנות מהיסוד של הנתונים הגיאוגרפיים והן בשל לקחי מלחמת ההתשה. בפועל, בניין הכוח היה בגדר עוד מאותו דבר, כמות ואיכות גדולה יותר של פלטפורמות, תוך התעלמות מאופייה השונה של המלחמה הצפויה ומפיתוח של כלי נשק חדשים שחייבו גם תפיסה מחשבתית אחרת. דוגמה בולטת היא תחום הנונטט והחיר בכלל. ב-1972 ציין קצין צנחנים וחיר ראשי, ראש תעל, אמנואל שקד, כי לחטיבות החיר המעולות של צהל אין כלל כלי נונטט מתקדמים, ויבילות האוויר שלנו לא מותנית במה שחשבנו שהצנחנים צריכים, אלא במה שיש לחיל האוויר. הליקופטרים חמושים שיכולים לסייע לא קיימים. רכב יביל אוויר קיים בקושי. רכב משוריין יביל אוויר בכלל לא קיים. שנה מאוחר יותר יופתע צהל, שכל הכנותיו התבססו על הרעיון של מלחמת שריון בשריון, וכמעט כל גידולו המספרי ביבשה בין המלחמות היה בטנקים ועוצבות משוריינות, לא נוספה בשנים אלה לסדק ולו חטיבת חירם אחת. מכמות ואיכות טילי הנונטט שהפעיל הצבא המצרי שגרמו לאבדות כבדות לשריון של צהל, המחסור בחיר ניכר בשתי חזיתות הלחימה, והדרם של מסוקי תובלה וקרב גם לא אפשר הנעת כוחות מחזית לחזית, או סיוע אווירי צמוד בקרב היבשה. בה בעת העידה פריסת הכוחות בשטח על זלזול עמוק באויב ועל יוערה שלא היה לה שום ביסוס בתורה הצבאית. בחזית הצפון, על אף שתרחישי הייחוס דיברו על מתקפה של למעלה מ-600 טנקים סורים במהלומה הראשונה, וכאמור הניחו שהדבר יעשה ללא מכת מנע ושהאויב הוא שיפתח במלחמה, כללה תוכנית ההגנה ברמת הגולן רק חטיבה אחת, בפריסה קדמית ועוד אחת בעתודה, חטיבות 188 ו-7 בהתאמה בשישה באוקטובר 1973, כוח שהוכח בעליל כלא מספיק כדי לבלום מתקפה שכזו. התרגילים המתכליים ומשחקי המלחמה, חיזוק הקונספציה. בשנים שלפני מלחמת יום הכיפורים ערך צהל מספר משמעותי של תרגילים גדולים ומשחקי מלחמה בהשתתפות כל הגורמים הבכירים. בינואר 1971 התקיים משחק מלחמה מתכלי מהלומה, בתרחיש דומה מאוד לזה שקרה בפועל בשישה באוקטובר 1973. בסיכום התרגיל אמרו מיצגי האויב כי ביכולתו להשיג הישגים ניכרים, ואפילו נקבו בשעת הפתיחה האידיאלית מבחינתו 2, בדיוק מצמרר, ואולם הרמטכ"ל בר לב סיכם כי אינו מאמין ביכולת המצרים לצלוח בהיקף כזה, והשיפוט בתרגיל הגזים ביכולות האויב ובהישגיו בשטח, הן ברמת הגולן והן בסיני. כלומר, תוצאות התרגיל, גם בעיני השיפוט האובייקטיבי, לא טעמו את הקונספציה של הפיקוד, פשוט דחו אותן כבלתי רלוונטיות. במשחק המלחמה בפיקוד הדרום, הייל ברזל, יולי 1972, היה תרחיש מעט שונה, ואולם הרמטכ"ל דוד אלעזר, שיעריך כי הצבא הסדיר 300 טנקים, יוכל לבלום את המצרים עד הגעת כוחות המילואים, בתנאי שחיל האוויר ישיג עליונות בגזרה, הביע גם חשש מפני מה שיקרה אם לא תהיה התראה מספקת והגיוס יהיה מאוחר יותר, ולפי מקורות שונים, אף קינה אפשרות זאת קטסטרופה. ואולם גם הסקנה מפוקחת זו לא הביאה להיערכות אחרת, ובפועל המשיכה הפריסה בשטח להתבסס על הנחות מקלות, על זלזול באויב ועל חוסר הרצון הכללי לתרגל באמת את קרב ההגנה ומשמעותו. השיח החסר והלקוי בין הדרגים. היסט זה בבניין הכוח ובתפיסת ההפעלה עבר ללא דיון של ממש בדרג המדיני. היחיד שהיה מודע לתוכניות הצבא ומעורב בעיצובן היה שר הביטחון משה דיין, ואולם הוא, כרבים מאלה שבאו אחריו, תפקד בהקשר זה לא כדרג המדיני המתווה מדיניות מתוך שיקולים רחבים של גיאופוליטיקה וכלכלה, אלא כבקר פנימי של תוכניות הצבא וכשגריר המערכת הצבאית אל מול שאר משרדי הממשלה. השיח הלקוי בין הדרגים ניכר בכל השנים שלפני המלחמה, בעוד ישראל דוחה את המאמצים הדיפלומטיים שהובילו גורמים שונים, ונשיא מצרים סעדת מאיים בגלוי שאם המאמץ הדיפלומטי קשל, פניו למלחמה, הסתפקו הגורמים המדיניים והצבאיים בהצהרות פומביות, אבל לא קיימו שיח אמיתי על משמעויות ההחלטה. שפיר מביא דוגמה אחת מיני רבות למצב זה. ב-1971 ביקש דיין את חוות דעתו של המטכ"ל על הצעה מצרית לפי הישראל תיסוג לקו המעברים כ-7 עד 12 קילומטרים מהתעלה ותאפשר את פתיחת תעלת סואץ לשייט אזרחי. שפיר עצמו הכין את פירוט ההצעה לדיון שבו היו הדעות חלוקות בין הרמטכ"ל בר לב ואלוף הפיקוד אריאל שרון שהיו נגד לבין כמה אלופים שתמכו. בדיון אצל ראש הממשלה גולדה מאיר נשאל דיין לדעתו ואמר לראש הממשלה תחליטיית. מאיר סיכמה כי אינני יכולה להחליט נגד דעתם של הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד ובכך ירדה ההצעה מן הפרק. השיח כולו היה לקוי ומתחמק מאחריות וניתן היה לחוש ביוערה. בזלזול היריב ובזכיחות הדעת של רוב המשתתפים. אותה רמה נמוכה של דיון ואותו הלך רוח ניכרו בכלל השיח באותן שנים על בניין הכוח ועל תוכניות ההפעלה של צה"ל לקראת מלחמה, וזאת על אף שרוב הפוליטיקאים והקצינים הבכירים צפו שתקרה בקרוב. כשהוצגה תוכנית גושן ב-1971, אמר אלוף פיקוד הצפון והרמטכ"ל לימים דוד אלעזר, כי אנחנו חייבים לצאת מתוך הנחה שמלחמה אפשרית כבר בראשית גושן, והמלחמה היא ודאית תוך כדי תקיפת גושן, כפי שאכן קרה, ואף ידעו לומר שתיפתח בתנאים הגרועים ביותר לישראל. ועדיין, צה"ל המשיך לבנות חלק גדול מתוכניותיו על מכה מקדימה של חיל האוויר, שתמנע או שתעכב את תנועת כוחות האויב לשטחנו, אף על פי שמפקדיו אמרו בעצם שמכה כזו ספק אם תהיה בגדר האפשר, וכן על אף שכל השיקולים שהביאו את מאיר ודיין להחליט שלא לבצע מכה שכזו, בשישה באוקטובר 1973, היו ניתנים לחיזוי ולדיון מראש. דיון מתכלל שהיה מעלה את השאלה, אם אין מכה מקדימה, איך צריך להיערך? לא נערך מול הדרג המדיני. תהליך הייצוב של בניין הכוח בצבא, כפי שהוא מתואר במקורות, היה גם הוא הפוך לחלוטין מן התהליך הראוי. בתהליך נכון, הדרג המדיני מעצב ומאשר תפיסת ביטחון לאומי, שממנה נגזר תפקידו של כל ארגון ביטחוני במימושה. מתפקידו של צה"ל נגזרת ומאושרת בדרג המדיני תפיסת הפעלה, המתארת כיצד יופעל הצבא כדי לממש את יעדיו כפי שהוגדרו, וממנה מעוצבות תוכניות אופרטיביות המשמשות כמצפן לבניין הכוח, ונגזרים התוכנית הרב שנתית לבניין הכוח והתקציב הרב שנתי הדרוש המסוכם יחד עם משרד האוצר. בפועל צה"ל תכנן את התוכניות הרב שנתיות שלו בעצמו, לא רק ללא הנחיה לגבי יעודו וההישג הנדרש ממנו, אלא גם במנותק ממשרד האוצר. כדברי גרינברג, תוכנית גושן הוכנה בלי תכנון תקציבי מוקדם, ובלי להתחשב במגבלות התקציביות ובאילוצים הכלכליים של המשק. ייתכן שצמרת צה"ל, בראש ובראשונה הרמטכ"ל בר לב, העריכה כי הממשלה תעמיד לרשות הצבא את המקורות שידרשו ליישום התוכנית. כשהובאה התוכנית הרב שנתית גושן בפני הממשלה, תיאר שר האוצר פנחס ספיר את דרישות הצבא כקטסטרופה. ואכן, למרות שהצבא לא קיבל כל מה שרצה, תפח תקציב הביטחון בשנים שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים יותר מפי שלושה, ריאלית, והגיע ב-1972 לכמעט 25% מהתלג של מדינת ישראל. נטל כבד שכאמור בהיעדר תפיסה ריאלית של המציאות הצבאית, לא העמיד כוח מוכן כראוי למלחמה שהיה צפוי שתפרוץ. מצב קיצון זה, לפיו הצבא מתכנן מבלי לדבר כלל עם האוצר, לא ייתכן היום כמות שהוא. ואולם הכשל בהיעדר תפיסה שלאורה יש לתכנן את בניין הכוח, המשול לבניית בית על ידי הפועלים והקבלן ולא על פי צורכי הדיירים המיועדים, נותר על כנו. כמעט 5 עשורים מאוחר יותר תקבע ועדת החוץ והביטחון כי תרש גדעון של צה"ל עוצבה כמעט כולה מלמטה למעלה, כלומר בעבודת מטה של הצבא עצמו, וללא תפיסת ביטחון מאושרת למדינת ישראל ותפיסת הפעלה שניסח ואישר הדרג המדיני לפעולתו של הצבא. צבא המתכנן לעצמו נוטה להתמקד בפרויקטים וטכנולוגיה ולא מעצב אותם לאור תפיסה ברורה. סיכום עד כאן. לסיכום התבוננות זו, בשנים שלפני מלחמת יום הכיפורים ניתן לומר כי באו בהן לידי ביטוי קיצוני כל הכשלים שבשיח בין הדרגים בישראל וביכולת הסקת המסקנות של הדרג המקצועי אל מול שינויים בסיסיים בתמונת המציאות. זאת למרות השקעת משאבים גדולים בהתעצמות מספרית שלא לובטה בשינוי מחשבתי. לכל אלה הייתה השפעה הרסנית של מוכנותו של צה"ל למלחמה, וזאת למרות שמפקדיו ידעו לחזות ברמה גבוהה של דיוק איך ומתי תפרוץ. באה כאן לידי ביטוי התופעה הקבועה לפיה בהיעדר דיון פתוח, יכולת לימוד והבניה של הספק לתוך השיח התודעה, הערבים חלשים, הדרך שבה ניצחנו בששת הימים תהיה נכונה גם במלחמה הבאה, תמיד תגבר על הידיעה, המצב הגיאוגרפי השתנה, פני המלחמה יהיו אחרים. העשור שלאחר המלחמה, אבוד ולא רק כלכלית. כשם שהשנים שבין ששת הימים ליום הכיפורים הושפעו יותר מכל מהניצחון ב-1967, כך העשור שלאחר יום הכיפורים היה בראש ובראשונה תגובה להלם של המלחמה. ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל איבדו את משרותיהם כתוצאה מן המחאה על המחדלים שבאו לידי ביטוי במלחמה, אבל אלה שבאו אחריהם לא הסיקו מסקנות לגבי טיב הדיון ואופי הלימוד הרצויים. מעשיהם בעשור הבא, שנודע כעשור האבוד של הכלכלה הישראלית, נגעו בראש ובראשונה לתיקון חומרי שבא לידי ביטוי בגידול פרוע ללא תפיסה מכוונת ועם קשר הולך ומתרחק מן המציאות של סדר הכוחות הצהלי. בעשור שבו נחתם הסכם השלום עם מצרים, ובסיומו החלה ברית המועצות להתפרק והסדר העולמי, שהיה הגורם המסדר הראשון במעלה גם של הסכסוך במזרח התיכון, התחלף בדומיננטיות חד צדדית של ארצות הברית, גדל צהל פי כמה וכמה בכמויות הטנקים, המטוסים ושאר הפלטפורמות העיקריות, במחיר כלכלי כבד. באמצע שנות ה-70 עמד תקציב הביטחון של כמעט שליש מהתמ"ג בישראל, וב-1985 היה עדיין 19% מהתמ"ג. להוצאה ביטחונית אדירה זו, יחד עם גורמים חיצוניים כמו משבר האנרגיה והחלטות הממשלה בתחומים אחרים, היה חלק נכבד בכך שעשור לאחר מלחמת יום הכיפורים היה המשק הישראלי נתון באינפלציה של מאות אחוזים. כראש אג"ם היה שפיר אחראי להכנת התוכניות הרב שנתיות של צה"ל, אתגר ומטמון, בשנים שלאחר המלחמה. מעדותו עולה כי אגף התכנון שהוקם בצה"ל באותה תקופה לא קיבל כל הנחיה מהדרג המדיני שתעזור לו לעצב את מסמכי היסוד שמהם הייתה אמורה להיגזר התרש. צה"ל המשיך לתכנן את בניין הכוח שלו בעצמו, וכדבריו, עבודת המטה על תרש אתגר ומטמון התקיימה מבלי שהייתה מדיניות ביטחון חדשה ומעודכנת שנוסחה על ידי הדרג המדיני. תת אלוף במילואים דוב תמרי מספר כי בשיחה עם הרמטכ"ל מרדכי גור, שהחליף את דוד אלעזר באפריל 1974, אמר לו גור כי כאשר התמנה לרמטכ"ל התלבט לגבי סוג השינוי ההכרחי שיש להכניס לצה"ל אחרי מלחמת יום הכיפורים. האם עליו להיות שינוי איכותי או כמותי? נטיית ליבו, כך סיפר, הייתה לשינוי האיכותי. אבל בסופו של דבר החליט על שינוי כמותי משמעותי. שינוי זה יגדיל את צה"ל פי 3 תוך 10 שנים. בשיחה לא פירט גור את סיבותיו. הפרשנות של כותב החיבור לשאלה זו, הרמטכ"ל נהג כך משום שלא עלה בידו להגדיר מהו פירושו המעשי של השינוי האיכותי העמוק הדרוש לצה"ל. לא רק הנחיה מדינית חסרה לצה"ל, אלא גם מתודה של למידה מכיוונים חדשים במחשבה הצבאית, שחלקם נבוא מתוך המסקנות שהסיקו מפקדים והוגים דווקא מאירועי מלחמת יום הכיפורים. תפיסת ההגנה האקטיבית הוצגה לראשונה במדריך השדה 105 של צבא ארצות הברית ב-1976, ובגרסה מתקדמת יותר ב-1982, צה"ל החל לממש אותה בפועל בבניין הכוח רק אחרי דיונים ממושכים במטכ"ל בראשות אהוד ברק, שנכנס לתפקידו ב-1991. כך איחרה ישראל בכמעט עשור אחרי ארצות הברית בעיצוב מחשבה על הגנה אקטיבית, תוצאה של מהפכות המחשוב והנשק המדויק המונחה מרחוק שאירעו החל מסוף שנות ה-70. כתוצאה מכל אלה, וממש כמו בשנים שלפני יום הכיפורים, גדל צה"ל באופן לא מבוקר ונבנה כוח שהרלוונטיות שלו לאתגרים שבפני הצבא, שגם הם שינו פנים במהירות, הלכה וקטנה דווקא בעוד הכוח עצמו הולך וגדל. כדברי דוקטור אמנואל ולד, הושקע קצת בכל דבר, נרכש פוטנציאל, יתרון טכנולוגי מובהק, שלא מומש בעיקר, ונרכש ארסנל אמצעי לחימה מגוון וגדול המתיישן במהירות, שהפך להיות חסר מסה קריטית. במידה רבה צה"ל מתמודד עד היום עם השלכות העשור הזה, רק כדוגמה אחת, יש לו צי של אלפי נגמשים מיושנים, לא ראויים לשימוש בשדה הקרב רווי הנונטט של זמננו, שהחזקתם יקרה ואין בהם תועלת של ממש. משנות ה-80 ועד היום, שינויים מבניים אינם משפרים את התמונה. בעשורים שחלפו מאז שנות ה-80 חלו כמה שינויים מבניים שנועדו לשפר את השיח בין הדרגים בכל הרמות. בדרג המדיני הוקמה ועדת השרים לענייני ביטחון, הידועה כקבינט המדיני-ביטחוני, שהוגנה בחוק בשנת 2001, והיום הדרג המדיני העליון לצורכי החלטות ביטחוניות. ב-1999 הוקמה המועצה לביטחון לאומי, שהפכה ב-2008, בעקבות מלחמת לבנון השנייה ודוח ועדת ליפקין-שחק, למטה לביטחון לאומי, מלל, שתפקידו העיקרי הוא להיטיב את הדיון בקבינט ולהיות גורם מתכלל בינו לבין הגופים האופרטיביים, לאחר דוח ועדת ברודט ב-2007, הוקמה ועדת שרים לענייני הצטיידות, הדנה בפרויקטים גדולים של רכש ביטחוני ובצהל עצמו, אגף התכנון, אגת, שהוקם לאחר מלחמת יום הכיפורים, התרחב והתמסד כגוף התכנון המרכזי של הצבא. בולט בהיעדרו ברשימה זו שינוי דומה במשרד הביטחון. שר הביטחון שאול מופז הקים אמנם את האגף הביטחוני-מדיני במשרד, ואולם יעודו של האגף על פי אתר המשרד הוא בעיקר כלפי חוץ, קשרי חוץ, אמנות בינלאומיות, יצוא ביטחוני וסוגיות בעלות הקשר ביטחוני ובינלאומי. עד היום אין למשרד גופים אחרים על עיצוב תפיסה משלו לגבי בניין הכוח, שהוא תחום אחריותו העיקרי של שר הביטחון, שהרי הפעלת הכוח המשמעותית היא באחריותה של הממשלה, שהקבינט מחליף אותה כוועדת שרים. בראש אגף התקציבים במשרד ממשיך לעמוד קצין לובש מדים המשמש גם כיועץ הכלכלי לרמטכ"ל, ואגף התכנון שלו בפועל הוא אגת של צה"ל. במשך שנתיים, בשנים 1981 עד 1983, הייתה קיימת יחידה לתכנון לאומי במשרד הביטחון, תחת אריאל שרון, עד שבוטלה על ידי משה ארנס. זוהי נקודה קריטית שבדרך כלל לא מוקדשת לעצומת לב ראויה. מבנית, ובעיקר בתפיסה של שרי הביטחון עצמם, שר הביטחון ממשיך לשמש בעיקר כנציג המערכת הצבאית כלפי העולם האזרחי, ובעיקר הממשלה והקבינט, ולא כדרג המדיני המעצב את ההחלטות מתוך ראיית עולם כוללת ומנחיל אותם לצבא. דוגמאות להשפעתו של כשל זה יובו בהמשך. ואולם, כל השינויים המבניים האלה לא שינו את התודעה, הן בדרג המדיני עצמו והן בצהל. למעשה, חל תהליך הפוך. ככל שהאיומים והאתגרים הפכו מורכבים יותר, עליית חשיבותו של המעגל השלישי והתפתחותם של אויבים תת-מדינתיים, היברידיים, המציבים אתגר שונה מזה שהציבו משטרים מדינתיים וצבאות סדירים במעגל הראשון, יחד עם השתנות החברה והכלכלה בישראל, באורח עמוק נדרש שיח מפותח, רצוף ומורכב בהרבה בין הדרגים ובתוך הצבא. בפועל, כפי שהתגלה פעם אחר פעם בסבבי לחימה ובהחלטות מז'וריות בבניין הכוח, השיח נשאר מצומצם, הגופים שהוקמו כדי לשפר אותו נעקפו או לא מילאו את תפקידם, והכשלים שניכרו לפני ואחרי מלחמת יום הכיפורים נותרו בעינם. הדוגמאות לכשל זה רבות, ואמנה כאן בקצרה רק כמה מהן. תהליכי בניין הכוח ממשיכים להיות מלמטה למעלה, ללא תפיסת ביטחון לאומי ותפיסת הפעלה שקבע הדרג המדיני. תכנון התוכניות הרב שנתיות מבוצע רובו ככולו בתוך צהל עצמו, כאשר שר הביטחון, במקרה הטוב, נותן דגשים נקודתיים ומאשר את החלטות הרמטכ"ל. נציגי המל"ל אומנם מקיימים דיונים איטיים עם גורמי צה"ל, אך אין להם שום תרומה של ממש לעיצוב התרש, בין השאר, כפי שקבע ועדת החוץ והביטחון, בהיעדר הנחיות של הדרג המדיני. מכיוון שכך, החלטות כבדות משקל ועתירות תקציב בבניין הכוח מתקבלות ללא דיון תפיסתי. מה אנחנו רוצים ומה נדרש לנו כדי לממש זאת, שהוא תנאי מקדים להחלטה מה אנחנו קונים. דוגמה אחת מהעבר הקרוב, ועדת השרים לענייני הצטיידות אישרה את ההחלטה להחליף עצים מסוקי התובלה המיושן של צה"ל במסוקים מדגם היסור החדש, בעלות של כ-2.5 מיליארד דולר, ללא כל דיון אמיתי בגודלו, בהרכבו ובעלותו של צי המסוקים הדרוש לצה"ל, לנוכח משימת הקצה של כוח התובלה הכבדה, הנחתת כוח יבשתי לתמרון בעומק שטח האויב. החלטה זו, כמו ההחלטה להצטייד בטייסת נוספת של F-35, התקבלה על ידי צה"ל ובמידה רבה על ידי חיל האוויר, שהוא בעל המקצוע בהפעלה של כלי טייס, אבל לא צריך להיות בעל המונופול על תפיסת ההפעלה של צה"ל. ב-2018 הגיע מצב עניינים זה לידי סתירה של ממש. ראש הממשלה נתניהו ניסח מסמך שכונה תפיסת הביטחון 2030. המסמך לא פורסם בציבור, אבל פורסמה רשימת הקניות למימושו. מיירטים למערכות ההגנה האקטיבית סייבר, חימושים מתקדמים לחיל האוויר, מכשול גבולות וחיזוק מבנים בעורף. המשותף לכל אלה הוא תפיסה של פעולה מנגד, הגנה חזקה ופגיעה באויב באמצעים קינטיים ודיגיטליים מרחוק. נתניהו אף פירט את העלות הנדרשת למימוש התפיסה 40 מיליארד שקלים בעשר שנים, כלומר ממוצע של 4 מיליארד שקלים בשנה. באותה שעה ממש הופיעו הרמטכ"ל אייזנקוט ושר הביטחון ליברמן בפני הוועדה לתקציב הביטחון בכנסת, וטענו שחסרים 4 מיליארד שקל בשנה למימוש תרש גדעון, תוכנית שהגיונה הוא חידוש כוחו של צה"ל לפעולה סטנד אין, תמרון קרקעי, במעגל הראשון. היה ברור שלא רק שידרשו 8 מיליארד שקלים בשנה למימוש שתי העמדות האלה, אלא גם שבהיעדר תפיסה, ספק אם גם סכום עצום זה, כ-15% מתקציב הביטחון נטו, ייצור מסה קריטית שאכן תאפשר השגת ההישג הנדרש בכל סוגי האימותים. מסמכי התפיסה היחידים שנוסחו, פורסמו, עוצבו בצהל. בהיעדר שיח ראוי עם הדרג המדיני הורו רמטכ"לים שונים על עיצוב מסמכי תפיסה. שתי דוגמאות הן מסמך תפיסת ההפעלה לצהל מ-2006, ומסמכי אסטרטגיה צה"ל מ-2015 ומ-2018. זה היה ניסיון מובן, להיות איש במקום שבו אין אנשים. ואולם הדרג המבצע אינו יכול להיות תחליף לדרג המדיני בהיבט זה, ולכן תוקפם ומשמעותם של המסמכים נותרו בעייתיים. מסמך תפיסת ההפעלה, שעל ניסוחו עמלו בצבא כ-3 שנים, נגנז בחופזה לאחר מלחמת לבנון השנייה, והיה כלא היה, על אף שספק אם לתוכנו הייתה השפעה של ממש על הכשלים שהתגלו במלחמה. גם החלטות אזרחיות במהותן, בעיקר בנושאי כוח אדם, נוסחו לא פעם בתוך צהל עצמו. הדוגמה המובהקת היא כמובן עניין הגיוס, שהוא החלטה ציבורית אזרחית לכמה זמן ולאיזה צרכים תהיה המדינה רשאית לגייס אזרח על פי חוק. צהל היה שותף לניסוח הצעת החוק שהעלה שר הביטחון אביגדור ליברמן ביולי 2018, הוא הפקינה אותה החוק של צהל. לאחרונה הוצג שינוי של ממש במודל שירות החובה, כולל קיצור שירות החובה הבסיסי לשנתיים ויצירת מודל שירות דיפרנציאלי שהוצב כולו בשיח בין צהל לבין משרד האוצר, ללא כל מעורבות של דרג מדיני נבחר. המלל אינו ממלא את תפקידו העיקרי, טיוב הדיון בין הדרגים ותהליכי קבלת ההחלטות. חוק המלל משנת 2008 מונה לא פחות מ-11 תפקידים למטה. רובם ככולם קשורים למשימה עיקרית זו, ושניים מהם מתייחסים ישירות להחלטות בניין הכוח. ואולם, דוחות שונים המתייחסים לתפקוד המלל, הן של מבקר המדינה והן של ועדת החוץ והביטחון, מעידים כי המטה אינו מקיים תפקיד זה לעמיתו. חולשה זו אינה נובעת מאיכות אנשי המלל, אלא מן העובדה שראש המלל הפך עם השנים בעיקר לשליחו של ראש הממשלה, דבר הנוגד במהותו את תפקיד המטה וראשו כמי שאמורים להרחיב את הדיון בעניינים הביטחוניים, להכניס קולות אחרים לחדר ולעמוד על הצורך לדון בדברים שאינם שופטים, דבר שאינו עולה תמיד בקנה אחד עם רצונו של ראש הממשלה. בפועל, כפי שקבע ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון בדוח שלה על תרש גדעון, אחד הדוחות הפומביים היחידים על תהליך משמעותי בבניין הכוח, לא הייתה למלל השפעה של ממש על עיצוב התוכנית ההיא, ולא על החלטות משמעותיות אחרות שבאו לפניה או אחריה. צהל עצמו מתקשה להפנים וליישם שינויים מתבקשים בבניין הכוח, הנוקדים את המצב הקיים. על סוגיה זו נכתב לא מעט, בעיקר בפרסומים בתוך המערכת הצבאית, וגם בדוחות שעסקו בחקר מערכות צבאיות וליקויים בפעולות הצבא. לדוגמה, הקביעה של ועדת וינוגרד לפיה ראינו חומרה מיוחדת בחולשה שמצאנו בצהל כמערכת ידע לומדת. דיונים מהותיים על דרך הפעלת הכוח הצבאי ובנגזרת על בניינו מסתיימים בדרך כלל בהחלטות על המשך הקיים, תוך ניסיון להתאימו, תוך כדי תנועה, למציאות החדשה שלרוב אינו מניב יכולת אמיתית ומסה קריטית לפעולה. החשוב שבדיונים אלה הוא הדיון על עתידם ועל תפקידם של כוחות היבשה, הנמשך בצהל כבר קרוב לשני עשורים, ויש לעצם קיומו המתמשך השפעה של ממש על תחושת המסוגלות והמוכנות של מערך היבשה כולו, ובמיוחד מערך המילואים שבתוכו. במאמר שפרסם היטיב מפקד מזי דאז, האלוף גיא צור, לתאר את הקשיים שיש לצהל בדיון פנימי שכזה, על שינוי מתבקש כה רחב ומשמעותי. תפיסת הפתרון שהוא מתאר, רתימת יכולות רשתיות מתקדמות ויגבור לוחמת היבשה, עמדה בבסיס ההחלטות הפנים צהליות בשנים שחלפו מאז, והתבטא גם בהקמת יחידות חדשות כדוגמת יחידת רפאים. ואולם כמעט עשור מאז התכנסו דיוני יבשה באופק לראשונה, ונדמה שאין קצין ישר בצהל שלא יודע שאנחנו עדיין רחוקים מאוד מיצירת כוח בעל מסה של ממש המבוסס על תפיסות אלה, ושהמהפכה המובטחת בדרך פעולתו של הכוח היבשתי עדיין רחוקה ממימוש. למעשה, רוב מה שקרה מאז הוא חזרה על התפיסה שהובילה את צהל בין המלחמות הגדולות, עוד ממה שיש לנו, יותר טכנולוגיה, יותר תקציב, ומעט מדי ממה שמשנה אותנו ומתאים אותנו לאתגרים האמיתיים שבפתח. סיכום. במלאת 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, יש לבחון ביסודיות האם הכשלים שהביאו את צהל למלחמה ההיא במצב בלתי מספיק של מוכנות תוקנו במהלך היובל שחלף מאז. האם שופרו השיח בין הדרגים, רמת ההתאמה של המטרות הלאומיות לתפיסת ההפעלה הצבאית ולבניין הכוח למימושה, והבנת השינויים המתחייבים מהשתנות הסביבה האסטרטגית, טבע המלחמה ואופיים של היריבים השונים. הדוגמאות שהובאו במאמר, שיש עוד רבות כמותן, מעלות חשש שלא ככה. צהל המקיים בימים אלה תהליך נרחב של עיצוב תוכנית רב שנתית שבמרכזה התכוננות לתרחיש ייחוס רב זירתי מורכב במיוחד, חייב לבחון את עצמו בהתאם, לדרוש שיח אמיתי מול הדרג המדיני ולפתוח את עצמו לביקורת ולמחשבה מערערת, מוסכמת, של גורמים חיצוניים.